בולרס, פלטפורמת הכדורגל של ישראל. ברוכים השבים לפודקאסט בולרס, והפעם זה פרק מיוחד, מאוד מיוחד, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה שזה פרק שמסכם את כל משחקי הצ'אמפיונס, אבל בואו נגיד את האמת, זה לא כזה מיוחד, אנחנו לא ראשונים ולא האחרונים שנעשה את זה. מה שכן מיוחד, זה עוד שני דברים. אחד, שאני עושה את זה לבד, זה פרק סולו. ושתיים, שזה בעצם הדבר המעניין ביותר בפרק הזה, זה שאני צולל אל דוחות הסקאוטינג בלייב. זאת אומרת, אני עובר איתכם על הסיפורים שהיו כמובן, ועל דוחות הסקאוטינג המתקדמים, שיוצאים מאופטה. מי שלא מכיר את אופטה, זה בעצם חברת הדאטה המתקדמת ביותר, ושם רואים דברים שלא רואים לא בטלוויזיה כמובן, וגם לא באפליקציות השונות. יש שם נתונים מאוד מאוד מתקדמים, וגם עובדות סטטיסטיות מאוד מרתקות. אז זה בגדול מה שיהיה בפרק הזה. אני מאמין שזה יהיה פרק קצר יחסית, כי שוב, פרק סולו. וכמובן שאנחנו נתחיל עם המשחק של ריאל מדריד נגד מנצ'סטר סיטי. הכותרת של המשחק הזה באתר בבולר זה הייתה מפגש הטיטנים, אבל אני חושב שצריך לקרוא למשחק הזה, לכותרת של המשחק הזה, ריאל מדריד תמיד מוצאת דרך. אני חושב שזה בעצם מה שראינו ברמה הסיפורית באותו משחק מוזר, צריך להגיד את האמת, משחק מוזר באנגליה. וריאל מדריד הפילה בפעם ה-33 בהיסטוריה של המועדון לשלב חצי הגמר של ליגת האלופות, או לפני זה בגלגול הקודם שלה, פעם 33, שמאחוריה נמצאת ביירן מינכן במקום עם 21 פעמים. זאת אומרת, ריאל מדריד שוב מוכיחה שליגת האלופות זה הבית שלה. וקרלו אנצ'לוטי אגב מעפיל אל חצי הגמר גם כן בפעם העשירית שלו, והוא במקום הראשון בהיסטוריה ביחד עם עוד מאמן בשם פפ גוארדיולה, שזה סיפור מרתק בין השניים האלו. עכשיו, המשחק עצמו, בואו נתחיל עם המשחק עצמו, כי ראינו פה משהו שלא רואים בכל יום. ראינו פה מנצ'סטר סיטי דומיננטית בקטע בלתי הגיוני בכלל, שדוחקת את ריאל מדריד אל השער שלה, ממש כמו שני מתאגרפים. דמיינו שני מתאגרפים, האחד נדחק אל הפינה שלו, נשען על החבלים, ופשוט מנסה להתחמק מעוד ג'אב ועוד ג'אב ועוד סנוקרת ועוד מכה. וזה מה שראינו בעצם. אבל מה שמעניין, קודם כל שמסתכלים על הנתונים הבסיסיים, שאומנם סיטי בעטה 33 בעיטות מול 8 בלבד של ריאל מדריד, אבל בעיטות המסגרת זה 9 למסגרת מול 3, שזה כבר נראה קצת יותר שוויוני. ובשערים צפויים זה 2.73 למנצ'סטר סיטי ו-1.4 לריאל מדריד. משמע, סיטי הייתה אמורה לנצח את המשחק הזה בצורה כזו או אחרת, 2-1, 3-1, וזה לא קרה. זה לא קרה, וריאל מדריד הדיחה את האלופה המכהנת בפעם השישית, שזה בכלל עוד הישג משוגע לחבורה של קרלו אנצ'לוטי, ובכלל לריאל מדריד. אבל מה שמעניין במשחק הזה, נראה שנייה על הנתונים המתקדמים, שבוא נתחיל לצורך העניין מדיסטריביושן, זאת אומרת מסירות, משחק המסירות. סיטי ביצעה 920 מסירות, ריאל מדריד כמעט חצי פחות, 457. מה שמדהים לראות, ש-676 מסירות של סיטי התרחשו בחצי של ריאל מדריד, בזמן שריאל מדריד השלימה 150 מסירות בחצי של סיטי. זה פערים עצומים. מעבר לזה, גם אפשר לראות שבתוך השליש ההתקפי של כל קבוצה, אז סיטי רשמה 460 מסירות בתוך השליש ההגנתי, זאת אומרת ה-30 מטר של ריאל מדריד, בזמן שריאל מדריד רושמת 56 מסירות כאלו. זה פערים עצומים, אין בכלל דרך לתאר אותם. סיטי נכנסה עם הכדור לאזור הרחבה של ריאל מדריד 69 פעמים, וריאל מדריד עשתה זאת רק 11 פעמים. זאת אומרת שבכל מה שקשור לניהול המשחק והנעת הכדור והשתלטות על הכדור עצמו, הייתה פה עליונות טוטלית של סיטי, שהיא מתבטאה גם באחוזי הפוזיישן הכלליים, 67% מול 33% של ריאל מדריד, עד שבא השער של רודריגו. והשער של רודריגו זה סיפור מעניין. קודם כל, זה שער מספר 20 שלו, בליגת אלופות במדעי ריאל מדריד, ובמקום הרביעי אחרי ראול, בנזמה וכמובן קריסטיאנו רונלדו. אבל מה שמדהים פה, שרודריגו כבש מתוך ה-20 האלו, 7 מהם זה שערי נוקאוט, שערים הנוקאוט. ומה שעוד יותר מדהים זה, שהשערים האלה, שבעת השערים של רודריגו, כולם נגד יריבות אנגליות. זה 4 שערים נגד סיטי, ו3 שערים נגד צ'לסי. שזה נתון פשוט מטורף. אבל אם אתם רוצים לשמוע נתון עוד יותר מטורף, בואו נלך שנייה למפת המסירות. וכמה שחקנים מסרו כדורים, וכמה שחקנים השלימו מסירות. אז בואו נלך שנייה על מסירות מדויקות, רק שתבינו את הפערים, אוקיי? קייל ווקר, רובן דיאש וגוורדיול, שהיו בעצם המגנים או הבלמים במשחק הזה ביחד עם סטונס, אז ווקר 103 מסירות שהשלים, רובן דיאש 112, גוורדיול 106, ומעל כולם כמובן מנהל המשחק האחורי של סיטי, רודרי עם 142, ובריאל מדריד אף שחקן לא חצה את קו ה-40 המסירות המדויקות. היינו את רודיגר 37, מנדי 36 מדויקות, קרוס 38, בלינגהאם 31, ולוורדה 37, ויניסיוס רק עם 17, רודריגו בצורה מדהימה, גם כן, עם 17 מסירות שהוא השלים. אלה מספרים מטורפים, לצורך העניין, בוא ניקח את אחד השחקנים שנכנסו כמחליפים, ג'רמי דוקו, השלים 26 מסירות, שזה כמעט יותר מחצי מהשחקנים בריאל מדריד, זה אחד. מה שמדהים, מעבר לזה, זה לראות את כמות המסירות שהושלמו על ידי חוליאן אלוורס, שנכנס כמחליף, הוא השלים 9 מסירות, הוא החליף את הלנד, והלנד השלים, חברים, תקשיבו אותו למספר הזה, 5 מסירות. 5 מסירות של הרלינג הלנד. ושמסתכלים ממש על מפת המסירות, אפשר לראות את הקונקשנים. למשל, דיאש וקייל ווקר חיברו ביניהם 35 מסירות, אחד לשני. גוורדיול ורובן דיאש, 55 מסירות. רודרי, 22 מסירות לדבריינה, 26 מסירות לפודן, 41 מסירות עם ווקר. אבל אז אתם רואים את הבידוד. ארלינג הלנד, 5 מסירות, לאורך כל המשחק, הוא מנותק לחלוטין ממשחק בילדאפ של סיטי, אבל שוב, זה לא משהו שהוא חריג אצל החריג, אנחנו מכירים את הדבר הזה שהוא לא נוגע בכדור יותר מדי, והוא לא מתמסר יותר מדי, אבל לראות את המספר הזה, שוב, כאילו, אני אנסה לחשב את זה מהר, מתוך, אמרנו, נסתכל שוב על המספרים, דיסטריבושן, מתוך 920 מסירות של סיטי, הלנד השלים 5. אני לא זוכר, לא זוכר. לא, סליחה, זה לא 920 שהשלימו, זה 846 שהשלימו סיטי, והלנד רשם 5. עזוי לחלוטין. זה משהו שפפ גוורדיולה צריך לעבוד עם הלנד בצורה דחופה. אחרי העונה החריגה שלו בעונה שעברה, בפרמייר ליג, ליגת האלופות והכל, לומדים את הלנד. אני חושב שארסנל עשתה זאת בצורה מדהימה בפעם הראשונה, באמת, במשחק ביניהן בליגה, שהסתיים בתיקו 0. ארסנל שיחקה בעצם עם קו של 6 שחקנים בהגנה, בלי הכדור, וריאל מדריד לא התביישה לעשות את זה גם כן, פעם זה היה ולוורדה, פעם זה היה רודריגו, שירדו אחורה לעזור למנדי וקרבחל, וריאל מדריד, בוא נגיד את האמת, הכנתה את האוטובוס בצורה מושלמת, הנהג של האוטובוס, שזה קרלו אנצ'לוטי, עשה עבודה מדהימה, בקושי היו חורים, ובסוף החור היחיד שהיה זה מטעות אישית, לא מטעות טקטית, לא מטעות אסטרטגית, מטעות אישית של רודיגר, והמשחק הזה הלך לפנדלים, ופנדלים אתם יודעים כבר איך זה נגמר, ריאל מדריד, האופי שלה, מהסיפורים הקטנים שרואים את קפה מדבר עם לונין, וקפה עצר לפני שנתיים פנדל של ברנרדו סילבה, שהוא בעט לו לאמצע, הוא פשוט עמד ותפס את הכדור, וזה בדיוק מה שקרה במשחק האחרון, אז הדברים הקטנים, זה יפה לראות איך גם שוער ספסל שהגיע לקבוצה כשוער ראשון מתכלס, הוא לא תכנן שלונין ייקח לו את התפקיד, אבל עדיין זה יפה לראות את ההרמוניה, ושמגיעים לרגעים הגדולים באמת, לאף אחד לא אכפת, אני כן משחק, אני לא משחק, אני רוצה לנצח עם הקבוצה הזו, אני רוצה להיות חלק, וזה באמת מדהים, ואני רוצה לומר משפט אחד על קווין דה בריינה, כי אני אמרתי זה משפט, או כתבתי אותו יותר נכון, שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה בעיקר הגיע בגלל הפציעות שלו בשני משחקי גמר, אם אני זוכר נכון, אבל המספרים מספרים אחרת. קווין דה בריינה היה מעורב ישירות ב-24 שערים עבור מנצ'סטר סיטי, בשלב הנוקאוט של ליגת האלופות. 13 שערים, 11 בישולים. וזה השחקן עם התרומה הגדולה ביותר בשלב הזה למועדון אנגלי, שהוא כיף בעצם את ווין רוני, שרשם תרומה של 23 שערים עבור מנצ'סטר יונייטד. מעבר לזה, דה בריינה מעורב ישירות ב-8 שערים נגד ריאל מדריד בליגת האלופות, 4 שערים ו-4 בישולים, והוא נמצא במקום הראשון נגד המועדון הזה, שביחד עם שחקן בשם ג'ובאני אלבר בביירן מינכן, שגם כן כבש 4 שערים ו-4 בישולים נגד ריאל מדריד. זאת אומרת, קווין דה בריינה צריך לקבל, הוא מדהים כמובן, אבל לקבל אקסטרה ריספקט, ואני חוזר בי מאותה אמירה, גם אם הוא לא הגיע למשחקי גמר כאלה וכאלה, אתם יודעים, זה לא, גם הגדולים ביותר לא מגיעים לכל משחק, קראו ערך קיליאן אמבפה, שאני מדבר עליו עוד מעט, אבל בסוף הם כן עושים את זה בצורה כזו או אחרת. זה חשוב לומר על קווין דה בריינה. עוד קצת מספרים לגבי המספר הזה, אם נגיד נלך לפן ההגנתי, אז סיטי למשל ביצעה 8 הרחקות כדור, ריאל מדריד 48 הרחקות כדור. מעניין לראות גם ששתי הקבוצות ביצעו כמות כמעט דומה של החזרות כדור. סיטי הרוויחה את הכדור 56 פעמים וריאל מדריד הרוויחה אותו 52 פעמים, כמובן שיש פערים איפה זה בוצע, זאת אומרת ריאל מדריד הרוויחה את הכדור רק פעם אחת בשליש ההתקפי של סיטי, וסיטי הרוויחה את הכדור 8 פעמים בשליש ההתקפי של ריאל מדריד, וריאל מדריד הרוויחה את הכדור 42 פעמים בחזרה בשליש ההגנתי שלה, שזה בהחלט עוד נתון מדהים. ובסופו של דבר, שוב, אמרנו, פנדלים הגיעו למשחק הזה, ריאל מדריד הגיע למשחק הזה בשביל להרוג אותו, ולמרות כל הניסיונות של סיטי, בהליכה פעם אחר פעם לג'רמי דוקו וג'ייק גריליש, אתם צריכים להבין, ריאל מדריד, סיטי ניסתה סך של 26 דריבלים, 9 מהם של דוקו, אבל הצליחה רק ב9, שדוקו עצמו מצליח ב3 דריבלים. אני שמעתי שהרבה אנשים שאמרו שהיה צריך לפתוח עם דוקו, אני לא סגור על זה, כי דוקו פחות ממושמע טקטית, וגריל שעשה עבודה נהדרת בסגירה על פדה ולוורדה וכרווחל ביציאות, וכרווחל, אני חושב שהוא אחד השחקנים הלא מוערכים בכדורגל המודרני, כי הוא לא מגן ימני קלאסי, תסתכלו עליו בעיקר עכשיו, בתקופה שלו עם אנצ'לוטי, הוא פעם תוקף על הקו, פעם תוקף את הרחבה מבפנים, עושה את האנדרלאפ, פעם עוזר לקישור, פעם עוזר לבלמים, מאוד מאוד מגוון, ובגלל זה הוא גם שחקן מאוד מאוד מסוכן, וגריליש, העבודה שלו הייתה בעצם לעצור את היציאות קדימה של קרבחל ווולברדה, כדורגל זה לא רק התקפה, זה גם לחשוב איך לעצור את היריבה שלך ביציאה קדימה, בבילדאפ, ועוד 1001 משתנים, אז זה למה אני כן מבין את הבחירה של גוארדיולה בגריליש. אני לא מבין למה למשל גוארדיולה לא ניסה להשאיר את הלנד ואת אלוורס ביחד, כשאתה בפיגור 1-0, או כשאתה רוצה לנצח, היה אפשר לוותר על אחד משחקני ההגנה, ולעבור לשלושה בלמים, נקרא לזה תיאורים, ורודרי ביחד עם סילבה נגיד בונה משחק, אבל הוא לא עשה את זה, הוא נשאר עם רביעיית ההגנה שלו עד הסוף, ואגב רביעיית ההגנה של סיטי, אני כתבתי על זה, אבל אני לא זוכר רביעיית הגנה כל כך מושלמת מבחינה פיזית. גוורדיול, דיאש, סטונס, ווקר, כמובן שגם הקנג'י שפתח את המשחק, אני לא זוכר, אפילו חמישייה, בוא נגיד חמישייה, עליונים פיזית, כמעט בכל אספקט, מהירים בטירוף, גבוהים בטירוף, חזקים בטירוף, גמישים בטירוף, בקושי נופלים מהרגליים, חכמים מאוד, גוורדיולה בנה פה באמת מפלצת הגנתית, ולא רק התקפית, וגם, אגב, הדרך שבה ריאל מדריד לא הצליחה פשוט לחבר יותר משתי מסירות קדימה, זה מעיד על העוצמות ההגנתיות של סיטי, שלא מדובר עליהם מספיק, כי שוב, רובנו מדברים על התקפה ושערים ואסיסטים וכן הלאה, אבל העמידה ההגנתית, הרס דיפנס זה בעצם העמידה של הקבוצה כשהיא מתקיפה, אבל העמידה של כל השחקנים, לא רק אלו עם הכדור, ובכל פעם שריאל מדריד ניסתה לצאת החוצה, סיטי בלמה אותה, וזה היה פשוט, פשוט מדהים, מדהים לראות, באמת, באמת. אז אני יכול להגיד קודם כל שפו לריאל מדריד על זה לא יכול, זה גם יכול להיות טקטית מדהימה, ומשמע טקטית והאסטרטגיה של קלות של אותי, והפנדלים מרתקים, גוארדיולה מכניס את אדרסון לבעוט את הפנדל, כי הוא יודע שבסופו של דבר, אם אדרסון כובש, והוא כבש, הוא הופך להיות ענק בשער. תחשבו על הפסיכולוגית, ברמה הפסיכולוגית של שחקן, במקרה הזה רודיגר, שאמור לבוא לבעוט מול שוער, שכבר עצר שני פנדלים, עצר פנדל אחד, סליחה, והוא אחרי שהוא כבש שער, השוער הזה כל כך גדול, תפיסתית, ביטחון עצמי, אבל רודיגר זה שור, רודיגר זה מפלצת מנטלית, אולי אחד הבלמים, אולי הבלם הטוב כיום באירופה, אולי ביחד עם רובן דיאש, שצריך, באמת היה פה קו מדהים מכל הבחינות, ובסופו של דבר, כאמור, פנדלים, אבל בעיקר כושר הישרדות של ריאל מדריד הוא מדהים, במפגש צפייה שעשינו בפאב ביר גרדן, שבו אנחנו בעצם מערכים את כל המשחקים שלנו, אחד החבר'ה שם, אני מניח שהוא מצביע, לא משנה, הוא בא, הוא אמר לי שריאל מדריד זה כמו ביבי נתניהו, לא משנה מה, בועטים בו, מנסים, לא משנה מה, הוא האחרון לעמוד, ופשוט תצוגה הישרדותית, פסיכולוגית, מנטלית, אדירה. של ריאל מדריד, וסיטי חשבה שאם היא תנצח, היא תוכל ללכת עד הסוף לטרבל, ושני טרבלים ברציפות, זו חתיכת אמירה שמסתכלת, שהייתה עוזרת לסיטי להסתכל ממש ממש בלבן של העיניים של ריאל מדריד, אבל זה לא קרה, ריאל מדריד מקבעת את עצמה שוב ושוב ושוב ושוב, כמלכת אירופה, וזה היה באמת מפגש כפול מדהים, מדהים שהוא לא הסתיים בהכרעה, זה לא שהיה פה זה 4-3 ואז 1-0 או משהו בסגנון, 3-3 משחק ראשון, משוגע לחלוטין, 1-1 משחק שני, אין הכרעה, הולכים לפנדלים, רק משם תהיה הכרעה, ושם, כמו שכתבתי באחת הכתבות האחרונות שלי באתר, האופי מנצח, האופי של ריאל מדריד מנצח. נעבור למשחק השני, וואו, 4-1, פריס סן ז'רמן על ברצלונה. תראו, קודם כל בוא נגיד את האמת, ההרחקה שינתה את המשחק בצורה קריטית. מה שכן, כשמסתכלים על על הפוזיישן, על הפוזיישן של המשחק, עד ההרחקה הזו, זה היה בערך 67% פוזיישן לסיטי, וברסה הרגישה די בנוח ללכת אחורה ולוותר על הכדור, ואחרי השאר שכבש רפיניה מהבישול של ימל. עכשיו, מה שמעניין זה שעד השאר הזה, עד הדקה ה-12, ברסה הייתה על 0XG. זאת אומרת, 0 שערים צפויים, בזמן ש... בוא נגיד שפריז הייתה על 0.1. שתי הקבוצות לא הרשימו. ואז הגיע השאר הזה, ברצלונה בעצם סחבה וסחבה וסחבה, דקה בערך 27, התחלנו לראות את הניצוצות, את החזרה לחיים, דקה 29, האדום של הראוכו, דקה 40 כבר, 1-1, מפה החילוף של ימל, אני חושב אגב שזה היה חילוף מוצדק, לימל אין את המשמעת הטקטית ומוסר העבודה של רפיניה, לכן לא הייתי ותר עליו, ולבנדובסקי, כמה שעודי ברסה נהנים לרדת עליו לאחרונה, הוא עדיין לבנדובסקי, אומנם לא בפריים שלו, אבל שחקן מאוד מנוסה בליגת האלופות, עשה עבודה לפי דעתי טובה, בכל מה שקשור למאבקי אוויר, מאבקי כוח, הוא ניצח ברובם באחוזים גבוהים, הוא לא היה הבעיה, פשוט ברסה איבדה את המרכז, איבדה את הצורה, וכשמסתכלים על מפת המסירות, רואים בעצם עד כמה מסורטטת הייתה פריס סן-ז'רמן, לוקאס הרננדז ומרקיניוס, שני פיבוטים בהגנה, חכימי ודמבלה, קשר טוב מאוד ביניהם, 26 מסירות שחילקו ביניהם, אמבפה טיפה בערך שמאלה לשחק קרוב לברקולה, ואולי גם לנסות לנצל את רגל ימין החזקה שלו בביתה מרחוק. ברקולה פשוט נפלא, אני חושב שהוא נתן שם את אחד, לא אולי, את המשחק הגדול ביותר של חייו, השלים סך של, הוא ניסה 5 דריבלים, הצליח ב2 מהם, דמבל אגב ניסה 7 והצליח ב4, אבל גם האדום על הראוכו, הזיהוי, אם תסתכלו טוב על הנקודה הזו שבה הכדור בעצם חוזר לפריז והיא דוחפת אותו קדימה, אפשר לראות שברקולה לוקח צד וחצי, אפילו 2 הרחק מהראוכו, הוא בעצם זיהה את הסיטואציה, הראוכו טעה, הוא חשב שהוא יכול לסמוך על הפיזיות שלו ולתת כתף לברקולה, אבל זה לא היה כתף, זה היה כתף מעורבת עם ברך ורגל, וברקולה לקח את זה עד הסוף, נכנס עם הקוף כמו שצריך אל תוך הראוכו, ובעצם גרם להראוכו להפיל אותו. אם הראוכו היה שומר את ה-20 סנטימטר ממנו, ונשאר על הרגליים ולא מייצר את המגע, אולי ברקולה היה נדחק שמאלה, ולא היה מצליח לייצר איזה ביתה משמעותית, כי בסופו של דבר זה לא היה אחד על אחד מול טר שטכן במרכז המגרש, זאת אומרת מהקו שחותך את המגרש לשניים. זה היה מצד שמאל, הראוכו היה צריך לעשות הרבה יותר טוב מזה, תראו בלמי על כמו ונדייק, שבדרך כלל ונדייק לא מייצר מגע, תסתכלו על ונדייק, תראו אותו איך הוא עושה את הצעדים אחורה שלו, כשהוא הולך אחורה אל השער, והוא מגן על השער, הוא לא מחפש לייצר את המגע, הוא פשוט מחפש, א', להיעט את השחקן שמולו, בשביל שעוד שחקני הגנה יגיעו, ושתיים, לדחוק אותו כמה שיותר הצידה, מבלי לגעת בו. וזו הטעות של הראוכו, טעות שבעצם עלתה לברסה בהפלה, אני אגיד את האמת, מפה המשחק היה חד צדדי לחלוטין. בוא נדבר טיפה על קיליאן אמבפה. קיליאן אמבפה הבקיע בכל 5 המשחקים האחרונים שלו נגד קבוצות ספרדיות, ורק קריסטיאנו רונלדו עם 23 שערים ב-39 משחקי חוץ בשלב הנוקאוט כבש יותר מאמבפה. אמבפה כבש מספר מטורף, 15 שערים ב-12 משחקי חוץ בשלב הנוקאוט, שהקבוצה, אגב, שמולה הוא כובש הכי הרבה בתחרות, היא כמובן ברצלונה, עם 6 שערים עד כה. זכינו גם לראות עלייה של שחקנים צעירים, קוברסי, 17, ימל, אומנם מוחלף, בן 16, וורן זעיר אמרי, 18, שלושה שחקנים נהדרים שהם בעצם העתיד של המועדון הזה, ודמבלה, אומנם קיבל את תואר איש המשחק, ואמבפה, אומנם סיים את המשחק עם צמד שערים, אבל מבחינתי השחקן המציין היה ויטיניה, השתלט על מרכז המגרש לחלוטין, 95% דיוק במסירות, שתי מסירות מפתח, 61 מסירות מדויקות סך הכל, סליחה, 58 מסירות מדויקות מתוך 61, באמת משחק נהדר לויטיניה, שגם כבש שער נפלא, זה היה משחק טוב גם לאשרף חכימי, שעשה עבודה נהדרת בקו ימין, בברסה, האמת, חוץ מרפיניה, אי אפשר לציין מישהו לטובה, הקבוצה התפרקה לחלוטין, הסיומת של צ'אבי, עם הקבוצה הזו במפעל, היא סיומת, בוא נגיד, מבישה, אוקיי, בוא נגיד את האמת, מבישה, צ'אבי, נכון, שופט המשחק היה, הוא לא טעה, בוא נגיד את האמת, הוא לא טעה בשריקות הנחרצות שלו, הייתה עבירה, היה פאול של קנסלו, גונדואן, אם כן הייתה עבירה, לא עבירה, אני לא סגור על זה עד עכשיו למען האמת, לא ראיתי זווית ששכנעה אותי שכן, ולכן אני, אם לא, עוד לא ראיתי זווית ששכנעה אותי שכן, אני הולך עם שופט המשחק, הוא כן היה מרגיז, מאוד, מאוד, מאוד מרגיז, כל שריקה שלו הייתה נראית כמו התרסה, אז אני יכול להבין את הזעם של צ'אבי, אבל צ'אבי כמאמן, כדמות, כמחנך, כמנהיג, בוא נגיד האמת, הבן אדם מנהיג של הקבוצה, הוא לא יכול להיראות ככה, הוא לא יכול להיראות ככה, אסור לו להיראות ככה, וזה שברסה הודחה בצורה הזאת, זה מבאס לראות קבוצה כמו ברצלונה, עונה אחרונה, פשוט נגמרת, פשוט לא מצליחה לעשות מעבר את מה שמצפים ממנה, בתכלס, את מה שמצפים. וזה עוד סוף מר, ואני לא יודע לאן הקבוצה הזאת תלך בעונה הבאה, אני מקווה שהיא תלך לתהליך הבראה, כי ממה שאני הבנתי, צ'אבי לא רוצה להמשיך בכל מקרה, הוא החליט שדעתו סגורה, יש דיבורים על רפה מרקז, ואולי, כאילו, אני אישית חושב שהדרך הכי טובה של ברסה להתמודד עם המצב הקיים, זה לצאת לעונה הבאה כעונת הבראה, למכור כמה שחקנים, כן, למכור אם צריך את דיונג סוף סוף, למרות שהוא לא רוצה לעזוב. אראוחו אמרתי שהוא בלתי מחיר, ואני עדיין חושב שהוא בלתי מחיר, כי הוא שחקן באמת שאמור להיות המאסטר של ההגנה בשנים הקרובות, כן, הוא טועה, כן, הוא לא מושלם, אבל עדיין הוא יכול להיות אחלה חונך לקוברסי, האופי שלו שם. אבל ברסה צריכה למכור כמה שחקנים בשביל להאזן את החשבונות, ואולי בעונה הבאה, להחליט שבעונה הבאה מבריאים את הקבוצה מבחינה כלכלית, נותנים כמה שיותר הזדמנויות לשחקני למסיע, ואז ב-2025, אחרי שהקבוצה הבריאה קצת, הולכים לרכש גדול, ומביאים מאמן עם שיעור קומה גדול, כמו יורגן קלופ לצורך העניין, זה מה שאני הייתי עושה אילו הייתי ברצלונה, אבל אני חושב שזה לא יקרה, כי ברסה רוצה תמיד להתחרות על כל התארים, ואני מבין את הגישה הזו, מצד שני עם הצעירים ועם חיזוקים טובים בשחקנים שמסיימים חוזה בחינה נניח, או השאלות חכמות, ברסה עדיין יכולה להישאר בטופ 4, טופ 3, אפילו טופ 2 של ספרד, להישאר בצ'אמפיונס, לעשות קמפיין מכובד יחסית בעונה הבאה, ולשמור על העוצמה של המועדון, ואני מקווה שזה מה שברסה תעשה. במפגש השלישי, בחשיבותו, אתה נכון, לא בחשיבותו, כולם חשובים, באטרקטיביות שלו, ראינו את ארסנל, נגד ביירן מינכן, ואני חושב שאנשים לא מספיק מבינים מי זו ביירן מינכן, ולמה מההתחלה אמרתי שביירן מינכן תעבור את ארסנל די בקלות, אבל כאילו מה זה בקלות? לא בדרמות גדולות. וזה מה שקרה בעצם, 2-2 סולידי בחוץ, 1-0 מקימיש הנפלא בבית, ביירן מינכן מעפילה בפעם ה-13 בתולדותיה לחצי גמר ליגת האלופות, ועכשיו אני מבין שטעיתי בנתון שהבאתי בהתחלה, זאת אומרת שביירן מינכן 13 פעמים, והפער בין ריאל מדריד הוא 21 פעמים. אני אבדוק את הנתון הזה תוך כדי. אז כן, אז לא טעיתי, ביירן מינכן אכן העפילה 21 פעמים לשלב חצי גמר ליגת האלופות, זה הנתון הנכון. ארסנל הפסידה 8 משחקי צ'מפיונס ליג נגד ביירן מינכן, שזה גם נתון ששווה להסתכל עליו. ועוד נתון מדהים לגבי ביירן מינכן, שהם ניצחו ב-20 מתוך 24 משחקי הבית האחרונים שלהם בצ'מפיונס ליג, כשהם שומרים על 13 רשתות נקיות. ובמשחק הזה ראינו בעצם את ביירן מינכן די מבטלת, למען האמת, את ארסנל. הסטטיסטיקה היבשה מספרת על 51% פוזשן מול 49, משמע בקטע הזה, בנתון הזה, יש שוויון, אבל ביירן רשמה 15 בעיתות מול 8 של ארסנל, למרות ששתי הקבוצות בעתו כל אחת 3 בעיתות למסגרת. מה שכן, כשמסתכלים על נתון ה-XG, השערים המתקדמים במשחק, רואים שבעצם ארסנל רשמה 0.39 XG בלבד, מול 1.33 של ביירן מינכן. ביירן בעתה 10 בעיתות מתוך הרחבה של ארסנל, ארסנל בעתה רק 5 בעיתות מתוך הרחבה של ביירן מינכן. ואחד הדברים שאפשר לראות ממפת המסירות של שתי הקבוצות, אז קודם כל אפשר לראות שארי קיין לצורך העניין די בודד, וטוכל בחר ללכת דרך הכנפיים פעם אחר פעם. זה היה שילוב של קימיש וסנה בימין, שהחליפו ביניהם 30 מסירות, ובצד שני נוסייר מזראוי שהפך להיות מגן שמאלי ביחד עם גררו, שהוא גם כן מגן שמאלי, שזה קטע מעניין מה שעשה טוכל. הוא בעצם שיחק עם שני מגנים שמאליים על קו שמאל, וזה בעצם היה משהו מאוד מאוד חשוב בגישה של ביירן מינכן מול בוקאיו סאקה. וסאקה די בוטל, הוא רשם אמנם 43 נגיעות בכדור, אבל לא הצליח למסור אף סירת מפתח, הרים 4 קרוסים, כולם לא מדויקים, ניסה 4 דריבלים, הצליח באחד. העבודה שעשה טוכל על כנף ימין של ארסנל בכנף שמאל שלו, משמע השילוב של גררו ומזראוי, היה באמת החלטה נהדרת. גם החשיבה של טוכל לפתוח עם אריק דייר, לסמוך עליו לצד די ליכט, הייתה החלטה מדהימה של המאמן הזה. וכמו שאמרתי לא פעם, אם יש מאמן שיודע לעשות את העבודה במשחקי נוקאוט ולהרוג משחקים, זה תומאס טוכל. מצד שני, מיקל ארטטה, אני לא הבנתי את מה שהוא, כאילו אני הבנתי את מה שהוא ניסה לעשות, הוא שיחק בגדול עם 4-3-3 שלו, אבל על הנייר זה נראה כמו 4-2-4, זאת אומרת ג'ורג'יניו ודקלן רייס היו שני קשרים מרכזיים, נקרא לזה ככה, קאי הוורץ היה חלוץ נסוג בצד השמאלי של המגרש, ומרטין אודגור היה חלוץ נסוג בצד הימני של המגרש, והבחירה הזו די שיתקה את אודגור. אודגור סיים את המשחק עם 50 נגיעות בכדור, שזה לא מעט, אבל מסירת מפתח אחת, ומה שמעניין זה בעצם החלוקת מסירות של אודגור. זאת אומרת, שהם מסתכלים לצורך העניין, אודגור מסר 3 כדורים לסאקה, מסר 3 כדורים להוורץ, מסר כדור אחד למרטינלי, מסר 5 כדורים לרייס, ומסר 7 כדורים לג'ורג'יניו. והכי הרבה של אודגור זה 9 מסירות אחורה לבן ווייט. זאת אומרת, העמדה הגבוהה של אודגור די ביטלה את יכולות הפליימייקינג שלו, ובמקום שהוא יהיה מתחת להוורץ, או מתחת לחלוץ 9 אמיתי, נניח ז'זוס שנכנס על חשבון ג'ורג'יניו. לא הצלחתי להבין למה לקרב את אודגור לאריק דייר ודליכט, ולא להשאיר אותו בשלישייה, במיוחד עם ההבנה שבקישור האחורי של ביירן מינכן יש את גורצקה, שאני אישית חושב שהוא אחד השחקנים החשובים ביותר בקבוצה הזו, שחקן נפלא, אני גם כתבתי שהוא יהיה שחקן המפתח במשחק הראשון בשתי הקבוצות, והוא היה. אבל לצד זה גורצקה יש את קונרד ליימר, שהוא למלם, לא מועיל ולא מזיק, הוא לא תורם יותר מדי, הוא גם לא פוגע יותר מדי, אבל אם אודגור היה מנסה לשחק דווקא על ליימר, אולי ארסנל הייתה מצליחה להוציא יותר מהמשחק הזה. אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, מה שגם מדהים לראות זה שבדקה 45 ארסנל רשמה את ה-0.47 XG שלה, ומהדקה 45 עד הדקה 90 זה לא השתנה. זאת אומרת, סליחה, מדקה ה-45 עד הדקה ה-90 זה היה XG של 0.43 וזה לא השתנה. זאת אומרת, במשך מחצית שלמה ארסנל לא הצליחה לעלות אפילו ב-0.01 את ה-XG שלה, את השערים הצפויים שלה. ומצד שני, וה-XG קפץ מ-0.43 ל-0.47 בתוך הזמן פציעות. זאת אומרת, טוחל שיתק את ארסנל לחלוטין. אמרתי לא פעם ולא פעמיים שארסנל חסרה את הניסיון ברמות האלו, קבוצה צעירה, זה גם למה אמרתי שארסנל תיחשל במרוץ בפרמייר ליג ותאבד את האליפות, גם אמרתי שליברפול תעצור בשלב מסוים כי ייגמר לה הדלק, והנה נגמר לה הדלק, גם באירופה, אגב הדחה מפתיעה כואבת, אבל מצד שני ראינו כמה ליברפול נפלה מהרגליים בברגמו, נגד אטלנטה, ובסופו של דבר, מה שיותר מדהים לראות זה, שבשער, השער של קימיש, שהיה בדקה ה-63, עד הנקודה הזו, ביירן מינכן רשמה 0.7 XG, ומהשער הזה, היא קפצה ל-1.33 XG, כמעט פי 2, זאת אומרת, בזמן שארסנל הייתה צריכה לכבוש, היא לא יצרה כלום, ובזמן שביירן מינכן הייתה צריכה להגן, היא כמעט כבשה עוד שער, אז גם פה יש א', שפו גדול, ענק, 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 לתומאס טוחל, ושוב, ארטטה, מאמן נפלא, הוא עושה עבודה נפלאה, אבל הקבוצה, כמו שאמרתי, עדיין לא בשלה. היא בשלה עם החוסר הצלחה, אבל היא לא בשלה, אם הבנתם, לא משנה. מה שעשתה דורטמונד, אתלטיקו מדריד, מי שלא ראה את התקציר המורחב, מי שיכול לראות את המשחק, למען האמת, שיר את המשחק. מה שקרה פה זה, א', תצוגה טקטית נפלאה של דורטמונד, ב', משהו מוזר, שימו לב למספרים, דורטמונד כבשה 4 שערים, היא בעטה 19 בעיטות, 9 מהם למסגרת, אבל השערים הצפויים עומדים על 1.42. זאת אומרת, דורטמונד הייתה אמורה לכבוש שני שערים במשחק הזה, בוא נגיד, אוקיי? שני שערים שכנראה היו לוקחים אותנו למקום אחר לחלוטין. ואתלטיקו מדריד רשמה 10 בעיטות במשחק הזה, 3 למסגרת, אבל 1.98 שערים צפויים, והיא כבשה פעמיים. זאת אומרת, אתלטיקו מדריד הייתה יעילה, אבל דורטמונד הייתה סופר יעילה, ואני חושב ש... אפשר להצביע על שחקן אחד שהיה מאוד מאוד חלש בדורטמונד, סליחה, במדריד, וזה יאן אובלק. יאן אובלק חטף שערים ששוער ברמתו, בסדר גודל שלו, לא אמור לספוג בכלל, אבל מה שמעניין מאוד במשחק הזה, זה קודם כל ההחלטה של דורטמונד ללכת שמאלה, דרך מצן, יאן מצן הנפלא, וקרים הדיימי. 55.2% מההתקפות של דורטמונד הלכו מקו שמאל, 22.4 מהאמצע, 22.4% מקו ימין. זאת אומרת, הם הלכו בכל הכוח על מולינה, ששיחק כמגן ימני של דוטמונד, ולצידו כבלם אקסל ויצל בתצוגה נוראית. מה שמעניין לראות במפת המסירות של המשחק הזה, קודם כל לפני המסירות, שמסתכלים על על מה שקרה במשחק הזה, כאילו שתבינו מה קרה פה. ברנט דקה 34, מצן דקה 39, 2-0, וזה במצב ששתי הקבוצות רושמות בדיוק את אותו מספר של XG, 0.70 בערך, פלוס מינוס. מצ אומלס כובש שער עצמי, חוזרת למשחק את אתלטיקו מדריד. אנחל קוריאה משווה דקה 64, ואז שוב בליץ, בליץ קטן, ממש מיני בליץ של דוטמונד, דקה 71, פולקרוג, דקה 74, סביצר, איש המשחק, וזה מדהים לראות, אגב, שכל הקבוצה בפיקים הקטנים שלה, של המומנטום, כבשה. מעבר לזה, כשמסתכלים על מפת המסירות של, של ברוסיה דורטמונד, אפשר לראות שאדיימי, ברנט, סביצר, פולקרוג, ג'ייג'ון סנצ'ו והמרה צ'אן, כולם נמצאים קרובים, מה זה קרובים? כמעט אחד על השני, במרכז על המגרש, המרה צ'אן לצורך העניין ממש עומד על הנקודה הלבנה של עיגול האמצע, ובמרחק של 10 מטר ממנו, אדיימי, ברנט, אדיימי בימין, ברנט בשמאל, סביצר טיפה למעלה, פולקרוג לידו, סנצ'ו לידו, זאת אומרת שמה שעשתה בעצם בורוסיה דורטמונד זה להמיס את האמצע בשחקנים ולחפש את רייסון בימין ובעיקר את מצן בשמאל, וזו טקטיקה שעבדה, שעבדה בצורה מצוינת לאתלטיקו, סליחה, לג'וליאן ברנט. וברנט כבש 6 שערים בצ'מפיונס עבור בורוסיה דורטמונד, וכולם, 5 מהם סליחה, במשחקי בית, זאת אומרת שהוא פורח מול הקיר הצהוב. מאץ אומלס עם הבישול שלו, זה הבישול השני שלו אי פעם בצ'מפיונס ליג. ומה שיפה בדורטמונד בליגת האלופות זה שיש לה 11 כובשים שונים, אני שנייה אעבור על הרשימה בשביל שתבינו בעצם את הגיוון של, של הקבוצה הזו. בואו נראה, שערים, שערים, אנחנו כאן, שערים, בונדסליגה, לא, סליחה, צ'אמפיונס ליג, ג'וליאן ברנט עם 2 שערים, פולקרוג, 2 שערים, רויס, 2 שערים, אדיימי, 2 שערים, ואז יש לנו בעצם את סביצר, מלן, מצן, הלר, פליקס ומצ'ה, ג'יידון סנצ'ו וגיטנס הצעיר, שכל אחד מהם כבש שער אחד בלבד. זאת אומרת, דורטמונד לא נשאלת על כוכב אחד, נשאלת על בעצם על המארג הקבוצתי שלה. וזה יפה, וזה יפה לראות שקבוצה כמו דורטמונד הצליחה להתעלות לרגע במשחק שלה, במשחק הביתי. השחקן המציין באותו משחק כמובן היה ג'וליאן מרסל סביצר, סליחה, עם 2 בישולים ושער. זה הופעה שלא רואים כל יום, הוא עושה את זה עם 35 נגיעות בכדור בלבד. גם יוליאן ברנט היה במשחק נפלא, 78 נגיעות בכדור, 4 מסירות מפתח, שזה מדהים לראות. מי שלא הגיע למשחק הזה, וכנראה לא יודע מה עובר עליו למען האמת, זה אלוורו מורטה. אלוורו מורטה, שאני חושב שלא כבש כמה חודשים טובים. לא, הוא כבש בינואר, כן, בשער האחרון שלו, בינואר נגד גרנדה, ומאז הוא פשוט לא כובש שערים. הוא גם היה פצוע כמובן, אבל מאז שהוא חזר מהפציעה, הוא לא כובש שערים. אז דורטמונד מעפילה, אולי ההפתעה היחידה בשלב הזה. למען האמת, אני אמרתי שביירן תעפיל, שריאל תעפיל, שפריס תעפיל, פגעתי בשלושתן. אתלטיקו מדריד באמת הפתעה חריגה מאוד, בכך שהקבוצה לא הצליחה לעבור את ברוסיה דורטמונד הצנועה. וכשמסתכלים קדימה, יש לנו, וואו, יש לנו בראשון למאי, נכון, ב-30 לאפריל, קודם כל, את ביירן נגד ריאל מדריד, אנחנו נראה את זה ביחד בפאבה ביר גארדן, משחק ראשון בגרמניה, ולמחרת גם עוד משחק שנראה ביחד, דורטמונד פריס סן-ז'רמן, שני חצאי גמר מיוחדים מאוד, ביירן נגד ריאל מדריד, זה קרב עצום, תומאס טוכל, אמרתי לכם, הוא בנוי למפגשים האלה, זה מפגש עצום בין שתי אימפריות אדירות במפעל הזה, בוא נגיד את האמת, מצד שני יש לנו קרב של שתי תנועות, פריז, קבוצה תנועה, בכל מה שקשור לשאיפות והתארים שלה באירופה, כנ"ל בורוסיה דורטמונד, ואחת מהן תגיע לגמר, אני מאמר שזו תהיה פריז עם סופר אמבפה, בצד השני, אני מודה שאחרי שפורסמה הגרלה, אמרתי שביירן תגיע לגמר, אני לא יודע אם אני נשאר נאמן להחלטה שלי, אבל בשביל הקטע, אני כן נשאר נאמן להחלטה שלי, אולי נראה פה איזה משהו גדול וחריג, וזהו, האמת שזה היה פרק יותר ארוך ממה שחשבתי, מקווה שנהניתם, מקווה שאתם נהנים מהעשייה שלנו בבולרס, מקווה שאתם נהנים בכל מה שקורה, מתפתח, אנחנו עושים כמו שאתם רואים עוד פרקים, זה הפרק השלישי שלנו השבוע, ויהיו עוד הרבה כאלו, למי שלא הזין לפרקים הקודמים, יש פרק מיוחד על בייר לברקוזן, עם יוני צמח, המומחה שלנו לליגה גרמנית, יש לנו פרק עם שני יועדי ברצלונה, שהם כמובן חלק מהמערכת, נועם בוקריס, האנליסט, ורוני קרסניקר, סליחה רוני, רוני יועד ריאל, נועם מועד ברסה, עשינו אחלה הכנה לקלאסיקו, אז תודה לכם שהזנתם, ונשתמע בפרק הבא, תהיו טובים, יאללה ביי.